יבמות, דף זין, מתחילים בעזרת השם, 22 שורות מלמעלה, במילה אלא. מספר בהקדמה לספר חובות הלבבות, מעשה במלך, שמינה גזבר על כל אוצר המלכות, הוא נתן לו פקודה. אתה מקבל כסף מהפקידים, תספור את הכסף. רק אחר כך תרשום את הסכום, ממי קיבלת אותו, למה קיבלת אותו, מתי, ואז תכניס את הכסף לאוצר המלכות. אל תסמוך על הפקידים, תספור בעצמך. הגזבר נכנס לתפקידו, קיבל את הפקידים, וכל אחד שבא ונתן לפניו כסף, הוא ספר את הכסף, רשם את הרשומות המדויקות ושלשל את הכסף לאוצר המלוכה. כמה שהפקידים ניסו לשכנע אותו, ספרתי כבר את הכסף. אתה לא מאמין לי? חבל שאתה סתם סופר עוד פעם. הגזבר היה איתן בדעתו ותמיד היה סופר כל סכום שמגיע אליו. קיבלתי פקודה מהמלך, אני צריך לספור לבד. אבל משך הזמן הגזבר כבר היה יותר בטוח במקום שלו, וכבר לא כל כך הקפיד על כל סכום שהוא קיבל לספור אותו. כשהוא ראה בן אדם שהיה נראה לו אדם אמין, אדם מסודר, היה מקבל ממנו את הסכום וסומך עליו. ספרת? הסכום שאתה אומר לי הוא מדויק? כמה פעמים ספרת? ספרת טוב? אין בעיה. כמה הסכום? רשם. והוא זלזל במצוותו של המלך שציווה אותו, תספור, אל תסמוך על הספירה של האחרים. עבר זמן ונודע למלך שהגזבר מזלזל בפקודה הזאת ולא סופר את הכסף. ואז הוא קורא לו, שואל אותו, ספרת את הכסף? והגזבר היה חייב לומר שלא. ואז המלך העניש אותו, אתה יכולת לספור את הכסף, למה לא ספרת? אני ציוויתי אותך. אומר החובות הלבבות, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הרבה מצוות, 613 מצוות בתורה. חלק מהמצוות אנחנו צריכים להאמין בהם, ולא להרהר בהם, לא למשמש בהם, ולא להתבונן בהם. זה המצווה, חוק בלי טעם. אבל יש מצוות אחרות שעליהם לא נאמר שהם חוקים בלי טעם. בהם דווקא צריך להתבונן מאוד ולהבין את טעם המצווה. ולהתבונן באמיתות המצווה מעצמנו. כמו שאומרת התורה, וידעת היום, מעצמך תדע. והשבות אל לבביך, מעצמך תשיב אל לבביך. את המצווה של ייחוד השם, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. חוץ מהקדוש ברוך הוא אין כלום בעולם. תתבונן בזה. תתבונן בזה שאין שום כוח בעולם ואין שום מציאות בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה הכל כוחו של הקדוש ברוך הוא, זה הכל יצירתו וחיותו של הקדוש ברוך הוא. תתבונן בזה שהשם הוא האלוקים, הרחמים והדין זה אחד. תתבונן בזה שכשהקדוש ברוך הוא אחד, זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, אנט הוא חד ולא בחושבן, אתה הוא אחד לא לפי חשבון. זה לא שיש אחד ועוד אחד ואתה האחד הראשון, לא. לא שיש אחד, שניים, שלושה ואתה האחד, לא. אנט הוא חד, אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד כמוהו, אין עוד מלבדו. כמו ששואלים בן אדם, תגיד כמה דירות יש לך. אומר, יש לי דירה אחת. זה לא הכוונה שזאת הדירה הראשונה שלו. יש לו באמת רק דירה אחת. כמה לבבות יש לך? לב אחד. הקדוש ברוך הוא אחד שאין שני לו. והוא לא אחד מתוך כמה. הוא לא הראשון. אני ראשון ואני אחרון ומבלדה אין אלוקים. צריך להתבונן בזה. לחשוב מה שאנחנו עכשיו מדברים. לחשוב על זה. ולא להאמין. טוב, הקדוש ברוך הוא אחד, בוא נעבור למצווה הבאה. אומר החובות הלבבות, אתה חושב שזה רק מצוות ייחוד השם? לא. יש הרבה מאוד מצוות כאלה. מאיפה אני מוכיח את זה? מהגמרא במסכת יבמות, דף זין. הגמרא פה במסכת יבמות עוסקת במצווה שהיא רצון שאף אחד בעם ישראל לא יצטרך לקיים אותה לעולם. מצוות ייבום. אחד עזב את העולם חלילה בלי להשאיר אחריו צאצאים. אומרת התורה לאלמנה שלו, את לא תתחתני עכשיו עם מישהו אחר, אלא יבמה יבוא אליה, עליה, ולקחה לו לאישה. תתחתני עם אח של בעלך, והבן שיוולד לכם, יקום על שם המנוח, על שם האח שנפטר בלי צאצאים. והתורה כאן הפליגה במצווה הזאת, כשהיא מתירה לאדם להתחתן עם אשתו של אחיו, שהיא אחת הנשים שאסורות על האדם. אסור לאדם להתחתן עם אשת אחיו. לעולם, אין דבר כזה. אשתו של אחיך אסורה עליך לתמיד. גם אם האח גירש אותה, גם אם היא התאלמנה ממנו, האישה הזאת אסורה עליו, אשת אחיו. אבל במצוות ייבום התורה מצווה, מצווה של מצוות ייבום, לקחת את אשת אחיו, להקים זרע לאחיו. ואם אותה אשת אחיו היא גם אחות אשתו, דיינו. שני אחים התחתנו עם שתי אחיות. פשוט מאוד. ואז, חוץ מזה שזה אשת אחיו, הוא הרי נשוי לאחותה. אז זה גם אחות אשתו. האם גם, אם במקרה כזה שהיא גם אחות אשתו, יש מצוות ייבום? אז ברייתא בדף ג' עמוד ב' דורשת, ודאי שלא. כי התורה מצווה אישה אל אחותה, לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. מה זה עליה? כדי ללמוד שאפילו במקרה של מצווה, שהתורה גם שם אומרת יבמה יבוא עליה ויבמה, אפילו במקום מצווה אל תתחתן עם אחות של אשתך. רגע. נאמר שלא היה כתוב את המצווה הזאת. בסדר? אדם היה באבל על אחיו שנפטר, עכשיו אשתו התאלמנה, אבל בעצם תופסים רגע, אבל הוא לא ישאיר אחריו צאצאים, אז יש מצוות ייבום. אבל היא גם, אומרים פה, אבל יש גם בעיה, זאת אחות של אשתך, איך תיאבם אותה? לא, זה מצווה, מצוות ייבום, דוחה. למה שידחה? מצוות ייבום זה מצוות עשה. יבמה יבוא אליה. התחתן עם אחות אישה? אתה נורמלי? אתה יודע מה זה אחות אישה? זה מצוות לא תעשה שחייבים עליו קראת. למה שמצוות ייבום תדחה את זה? מבארת הגמרא במהלך השיעור שלנו הסבר אחד, והיא דוחה אותו, ואז היא מגיעה להסבר שאותו באמת הגמרא מקבלת. למה צריך פסוק מיוחד, דרשה מיוחדת, גזרה שווה עליה שכתוב לגבי אחות אישה, מעליה שכתוב לגבי יבמה יבוא עליה, מצוות ייבום, כדי לאסור שאחות אישה אסורה אפילו במקרה של מצוות ייבום? בשביל מה צריך את הלימוד הזה? בהתחלה הגמרא מביאה אלא היא צריך את הגזרה שווה, כי בלעדיה היה עולה בדעתנו לומר סגדת החמינה. הרי מה אתה כל כך מתפלא, תגיד? שנתיר לו להתחתן עם אחות אשתו? רגע, וזה שהיא בכלל אשתו של אחיו, זה לא מספיק חמור בשבילך? זה גם כן מצוות לא תעשה שיש בו קראת. אבל מה? התורה הוציאה את המצווה הזאת של איסור להינשא לאשת אחיו, מתוך הכלל של האיסור, במקרה של מצוות ייבום. ואמרה שיש מצוות ייבום אפילו במקרה של אשת אח, ודווקא במקרה של אשת אח. אז הייתי לומד מזה. כי הרי יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. יש הרבה קהילות בעם ישראל שאומרים את זה כל בוקר לפני תפילת שחרית. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהן. המידה השמינית, הייתי משתמש בה כאן. דבר שהיה בכלל, תאה ואי אשת האח, דבר שהיה בכלל. אשת האח, אסורה על האדם, כמו כל האנשים שאסורות עליו. ויצא מן הכלל, במקרה של מצוות ייבום, התורה הוציאה את אשת האח מכלל האיסור, והתירה לייבם אשת האח. הוא בא ללמד, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אולי הוא בא ללמד על כל הנשים האסורות, שבמקרה של מצוות ייבום, הן תהיינה מותרות. וכאן כבר הגמרא מביאה את המקור של אותה מידה, דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד. לא ללמד על עצמו יצא בלבד, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. מביאה בשביל זה דוגמה, אז כבר נרוויח עוד איזה כמה מטעמים את הנושא שבו שאותו מביאים כדוגמה למידה הזאת, הכלל הזה. לתניא, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא, כיצד? יש אזהרה בתורה. אסור לאכול בשר קודשים, קורבנות, כשאדם מוטמא. קודם לך תטהר, ואז תאכל בשר קודשים. אדם טמא שרץ, תטבול, תמתין שיהיה ערב. לא משנה כרגע את ההליכים של הטהרה, לא ניכנס לזה. אבל תטהר, ואז תאכל לאכול קודשים. כמו שהתורה אומרת, אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר הקדישו בני ישראל להשם, וטומאתו עליו, כתוב כאן, קודשים אשר הקדישו בני ישראל להשם. איזה קודשים מדובר? קורבנות. אבל יש עוד קודשים. יש גם שמקדישים בשביל התחזוקה של בית המקדש. אם אדם נאמר מקדיש בהמה לבדק הבית, ששם ימכרו את הבהמה ובכסף יתקנו מה שצריך לתקן שם. אולי גם זה מדובר. והתורה אומרת, אם הוא הולך ואוכל את הבשר של הקודשים האלה, בטומאה, ונחרטה הנפש ההיא מלפניי, אני השם. יש לו עונש קרת. אחר כך אומרת התורה, במיוחד על מצוות שלמים. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים וטומאתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. למה צריך לכתוב את זה? והלא, קורבן שלמים בכלל כל הקודשים היו, ולמה השלמים יצאו בפסוק מיוחד? למה? אם לא היית פסוק על שלמים, לא היית יודע שמי שאוכל קודשים של שלמים בטומאה חייב קראת? הרי כבר יש לזה פסוק כללי על כל הקודשים. זה דבר שהיה בכלל הקודשים, קורבן שלמים היה בכלל כל הקודשים, ויצא מהכלל שכותבים אותו בפני עצמו, שחייבים עליו קראת אם אוכלים אדם טמא שאוכל קודשים של שלמים. ולמה יצאו? להקיש את כל איסור הקודשים אליהם ולומר לך. ללמד על הכלל כולו. מה שלמים מיוחדים? ששלמים, זה לא שאדם מקדיש קורבן שלמים בשביל שהבדק הבית ימכרו אותו ויקנו בדמיו מה שצריך לבדק הבית, או יתקנו בדמיו את בדק הבית. לא. שלמים מיוחדים שהם קודשי מזבח. מקריבים אותם קורבן. על אכילת קורבן בטומאה חייבים קראת. אף כל קודשי מזבח, אם אדם אוכל אותם בטומאה, חייב קראת. אבל קודשים שהם לא קורבנות, אלא קודשים שהם מקדישים אותם בשביל התחזוקה השוטפת של בית המקדש. אדם מקדיש בהמה לבדק הבית. היא קדושה, ודאי, בשביל להשתמש בה צריך לפדות אותה. אבל זה לא קורבן. אם אדם יאכל את הבשר הזה בתומה, על זה הוא לא יהיה חייב קראת. יצאו קודשי בדק הבית, שעליהם, אם הוא אוכל אותם בתומה, הוא יהיה פטור מקראת. כי שלמים נכתב בפני עצמו, שמי שאוכל בתומה שלמים חייב קראת, כדי ללמד כל מה שדומה לשלמים, רק עליו חייבים קראת אם אוכלים אותו כשאדם הוא בתומה. אבל קודשי בית המקדש, מקדישים בשביל ההחזקה של בית המקדש, אם אוכלים אותו בתומה, לא חייבים קראת. כי זה הכלל, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא בא ללמד רק על עצמו, אלא על הכלל כולו. אותו דבר גם כאן הייתי סבור לומר ככה. החנמי, הרי ההשת אח, מותר לבנאדם להתחתן עם האישה של אחיו? ודאי שלא. זה פסוק מפורש שאוסר. אסור להתחתן איתה. והוא יצא מן הכלל, הוא אסור להתחתן איתה כמו שהוא אסור להתחתן עם כלל הנשים שאסורות עליו. אבל אשת אחיו יצא מן הכלל, שבמקום מצוות ייבום, היא מותרת. אז אולי נאמר שהיא באה ללמד על שאר הנשים האסורות, שגם הן תהיינה מותרות לצורך מצוות ייבום. הרי אשת אח בכלל כל ההריות הייתה, ולמה היא יצאה להתיר ייבום? אולי הייתי אומר שבאה להקיש אליה ולומר לך על כולם, על הכלל כולו. מה אשת אח? שריה במקום ייבום, היא מותרת. אף כל ההריות נמי, גם כל ההריות שריה לצורך מצוות ייבום, הן תהיינה מותרות לייבום אולי. אולי אפילו אם חוץ מזה שהיא אשתו של אחיו, הוא נשוי לאחותה, אז אם כן היא גם אחות אשתו, הייתי חושב שטוב, בסדר, התירו לו הרי להתחתן איתה בתור אשת אח, אז אולי כבר התירו לו גם להתחתן איתה בתור אחות אשתו? לא, אומרת התורה, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה, אפילו במקום של יבמה יבוא אליה, שזה לצורך מצוות ייבום, זה גם עשו. אבל פשוט צריך פסוק. אומר בעל חובות הלבבות, גם מצוות ייחוד השם, זה דבר שהיה בכלל כל המצוות, ויצא מן הכלל ללמד שבמצווה הזאת צריכים ידיעה, צריכים התבוננות, וידעת היום והשבות אל לבביך. לא ללמד על עצמו יצא, אלא כן שאר מצוות הלבבות. יראת שמיים, אהבת השם, אמונה, ביטחון, בושה מהקדוש ברוך הוא, תשובה שלמה, מידות טובות, הכנעה לפניו. כל אותם מידות הם מצוות בתורה, מפורשות בתורה. הן כתובות כעובדות. מצווה שנראה כמו מציאות, כך צריך לעשות. אולי לא צריך להתבונן בהם. לא. מצוות ייחוד השם מלמדת אותנו. היא יצאה מכלל המצוות כדי ללמד. כמו שייחוד השם, שהיא מצווה של הלב, להתבונן בזה שאין עוד מלבדו, ככה כל מצוות הלבבות, יראת שמיים, אהבת השם, אומר חובת הלבבות, אתה לא יכול פשוט לקיים אותם כך, צוותי תורה, כמו חוק בלי טעם. אתה צריך לעסוק בהם, להעמיק בהם. והוא כותב, מי שבכוח שכלו והכרתו לעמוד על ברור מה שקיבל, הוא יכול להתבונן בהם. ועקבו הוא מלעיין בו בשכלו, העצלות והקלות, עקבו אותו, הוא מתעצל להתבונן באותם המצוות. הוא נענש על זה, והשם על אשר התעלם ממנו. דבר שהיה בכלל, מצוות ייחוד השם. יצא מן הכלל ללמד שכאן צריך לשוב אל דעתך, לשמש בשכלך, לא על עצמו יצא, אלא ללמד על כל חובות הלבבות שצריכות התבוננות. ועל זה חיבר בעל חובות הלבבות את ספרו, כדי לעסוק בנושאים החשובים האלה. אבל הגמרא מעוררת כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. בעצם אתה אומר ש אשת אח, בכלל כל נשים אסורות היא הייתה, ויצאה מהם, והותרה לצורך מצוות ייבום. תגיד, היית סבור להתיר את כל הנשים האסורות במצוות ייבום? מה, זה דוגמה של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל סתם? מה, אתה משווה את זה לקורבן שלמים שיצא משאר הקודשים? מדמי? הוא לא יצא סתם ככה מהכלל. היתר להתחתן עם אשתו של אחיו בשביל מצוות ייבום, זה לא סתם שיצא מכלל נשים האסורות. היא פשוט התהפכה לגמרי. הנשים האחרות אסורות והיא הפכה להיות מותרת. בשלמים? כל הקודשים, אם אדם הוא בתומה אסור לו לאכול מהקודשים. שלמים יצא מהכלל, ומה נאמר בו שהוא מותר? מה פתאום? גם עליו נאמר שאדם שהוא תמה אסור לו לאכול שלמים. רק מה? אתה משווה. השלמים יצא מכלל הקודשים האסורים, כדי ללמד רק מה שדומה לשלמים, רק עליו, אם אדם יאכל בתומה, כשהוא תמה הוא יהיה חייב כרת. אבל מכאן ועד להשוות את המקרה הזה לאשת אחיו, הרי הטעם לעניין קודשים, כלל הקודשים התורה אומרת שהם באיסור, מי שהוא טמא אסור לו לאכול מהקודשים האלה. וכשהשלמים, הפרט שהתורה הוציאה אותו מתוך הכלל, הוא נשאר באיסור. לכן הוא בא ללמד על הכלל, כי הוא נשאר באותו איסור שהכלל קיים בו. אבל האח הבש את אחיו. שים לב, כלל נשים מאסורות, מסורות, באיסור. אשת אחיו, הוא לא סתם יצא מן הכלל בשביל ללמוד משהו וללמד את השאר, מה פתאום? הוא יצא בהתר, הוא נהיה משהו חדש, חדש לגמרי. כל הנשים מסורות והוא יש לו מקרה שהוא מותר. מה זה מותר? מצוות ייבום! זה לא מקרה של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל. זה המקרה האחר לגמרי. הלא דמי אלא לכלל אחר, למידה אחרת. למידה ה-11 מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. דבר שהיה בכלל ויצא לא סתם מן הכלל, אלא לידון בדבר החדש. שיהיה אתה יכול להחזירו לכללו. זהו, ויצא משם לא בשביל לחזור ולא בשביל ללמד את השאר, ולא בשביל שהשאר ילמדו אותו, אלא הוא עכשיו נפרד מהם עד שיחזירנו לך כתוב בפירוש. והגמרא הולכת ומפרטת מהי המידה הזאת, ואז נשווה אותה בעזרת השם גם לעניין של מצוות ייבום. דתניא, מה הדוגמה של אותה מידה מה-13 מידות, דבר שהיה בכלל, ויצא לידון בדבר החדש, אז הוא נשאר בנפרד, אי אתה רשאי להחזירו לכללו. אתה רוצה שהוא יחזור לכללו? צריך בשביל זה הוראה מפורשת, עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. הוא מחוץ לכלל, זהו, הוציאו אותו לידום בדבר החדש. בשביל לחזור לכלל צריך שהתורה תחזיר אותו מפורש. כיצד? בוא תביא לי את זה בדוגמה. מצורע עובר תהליך מאוד מייגע. לא פשוט בכלל להיות מצורע. ולהיטהר מצרעת זה תהליך ארוך. אבל שהחיינו, המצורע הגיע ליום הגדול, הוא יכול להתאר כבר, זהו, היום הוא נתאר. הוא צריך להביא רק שלושה קורבנות. עולה, חטאת ואשם. ואז קריבו את הקורבנות, ויעשו עם הדם של האשם, והדם והלוג שמן של המצורע, יעשו מה שצריך, והוא נטהר, הוא יוצא מבית המקדש, טהור. אומרת התורה, הכבש הזה של האשם, איפה תשחט אותו? בוודאי בעזרה, אבל איפה בעזרה? ושחט את הכבש באותו מקום אשר שם ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש. אתה יודע למה? כי כמו חטאת, ככה האשם הוא לכהן. האשם מצורע הוא כמו חטאת. איפה שוחטים קורבן חטאת? איפה שוחטים קורבן עולה? קודשי קודשים, אותם קודשים ברמה הגבוהה יותר, כמו עולה, חטאת, וגם אגב אשם, שחיטתם בצפון. צפון המזבח. אם אנחנו עם הפנים לקודש הקודשים, להיכל, אז זה בצד ימין. בצד ימין של המזבח. שם מקום שחיטת קודשי קודשים, שם שוחטים את הקורבן אשם מצורע. אבל יש לי הערה על הפסוק הזה. הבנתי את הפסוק, מצוין, הלכה ממש נפלאה, בסדר. אבל, אתה אומר, איפה צריכים לשחוט את הכבש? ושחט את הכבש באותו מקום אשר ישחט את החטאת. אז איפה? במקום שחיטת חטאת, אני יודע, בצפון. שמה צריכים לכתוב אחר כך? כי כחטאת האשם הוא לכהן. האשם הוא כמו חטאת. כבר אמרת שהוא כמו חטאת. לעניין שחיטתו, מקום שחיטתו. שאין תלמוד לומר כחטאת האשם. אולי אתה בא ללמד דברים נוספים שהאשם הוא כמו חטאת. איך מזים את ההזעות של אדם על המזבח או דברים מהסוג הזה. לא צריך פה דרשה מיוחדת. מלימודים מיוחדים לקורבן אשם מצורע. אשם מצורע הוא אחד מהאשמות. אני יודע מה עושים עם קורבן אשם. אני גם יודע איפה אוכלים בשר של קורבן אשם. אני יודע גם כמה זמן. מה בעצם התורה באה ללמד אותנו בזה שהיא אומרת, כמו חטאת ככה זה אשם. שהאשם הוא כמו חטאת. ומה תלמוד לומר כחטאת האשם? אלא. לפי. שאשם מצורע יצא מכלל האשמות. הוא לא כמו כל אשם. יצא אשם מצורע לידון בדבר החדש. מה קרה? כל האשמות יש בהם תהליך מאוד מאוד מוכר. שחיטה, קבלת אדם, הולכה למזבח, זריקה למזבח, דברים מוכרים, אכילת הבשר, הקטרת האימורים, הכל מוכר. תהליך קבוע של קורבנות. באשם מצורע יש דבר מאוד מיוחד שאין אותו בקורבנות אשמים, באשמות אחרים. אין. מה הדבר המיוחד? בדרך כלל דם של קורבן מזים על המזבח, זורקים על המזבח, כולו על המזבח באיזושהי צורה. אבל דם של קורבן אשם, חלק ממנו, הכהן הולך ומזה על השפיץ של האוזן הימנית של המצורע, על האגודל של יד ימין של המצורע, ולאגודל של רגל ימין של המצורע. זה מצווה מיוחדת בדם של אשם מצורע. יצא לידון בדבר החדש, משהו שלא מוכר בשאר האשמות. ובו אין יד, ובו אין רגל הימנית, בו אין זה אגודל. תראה מה זה. אשם יצא מן הכלל, לידום בדבר החדש. אז זהו. עכשיו הוא כבר נשאר תלוש. הוא כבר לא שייך להכלל. עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, יחזיר אותו לכלל. אבל עד שהוא יחזור אל הכלל, יכול, כבר יהיה שונה מכולם. לא יהיה טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. זהו, השם מצורע הוא בכלל לא כמו שאר הקורבנות. הכללים המוכרים לא נוגעים אליו. אולי לא יעזו מהדם שלו על המזבח. אולי את האמורים, את החלקים של הבשר, של החלבים, שאמורים להקטיר על המזבח בשאר הקורבנות, אולי מהשם מצורע לא נקטיר על גבי המזבח. לכן, התורה בעצמה נדרשה להחזיר את האשם מצורע לכללו בפירוש. תלמוד לומר, אשם מצורע יצא מן הכלל לדום בדבר החדש, אבל כי כחטאת האשם הוא. אשם מצורע הוא כמו חטאת, כמו כלל הקורבנות. ומה החטאת? תאונה מתן דמים. חטאת נותנים מאדם על המזבח. ומקטירים את האימורים לגבי המזבח. אף אשם. טעון מתן דמים ואימורים לגבי המזבח. והיא לא האדרי יקרא. אם הפסוק לא היה מחזיר את השם מצורע לכלל הקורבנות, הוא היה נשאר בפני עצמו. אבא אמינה, הייתי אומר, למי דנפק, למה שהשם מצורע יצא מהכלל, שיש בו הזעות על המצורע, נפק. וזה ההלכות שלו, זהו. ולמה ידי לא נפק? מה שלא כתוב מפורש באשם מצורע, לא נפק. פשוט הוא לא יצא בשביל זה ולא יהיה בו את ההלכות האלה. לא יהיה בו הלכות רגילות שבשאר הקורבנות. ולכן התורה הייתה צריכה להחזיר אותו לכללו בפירוש כדי ללמד שכן שייכים אליו כל ההלכות של הקורבנות, אלא שיש בו תוספת של מתן דמים על ה... אוזן והגודלים של ה... של ימינו של המצורע. החנמי, ניקח את הכלל הזה למצוות ייבום. הרי יש נשים שאסורות על האדם, זה לא סוד. אחד מהשלוש העבירות החמורות, גילוי עריות. אחת מתוך הנשים האסורות זה אשתו של אחיו. ויצא מהכלל לדום בדבר החדש. מצווה להתחתן עם אשת אחיו במקום ייבום. הווה אמינא, היה עולה בדעתנו, אשת אח דאישתרא, אשת אח שהיא הותרה מתוך הכלל, היא יצאה מהכלל לדבר החדש, רק היא לעצמה אשתרה היא. היא הותרה לעצמה. אבל היא מחוץ לכלל, לא חוזרת אליו. ולכן שאר העריות, הם לא הותרו אפילו במקום ייבום. כמו שהיא לא חוזרת אל הכלל, כך גם הכלל לא חוזר אליה. אתה לא משווה בין אשתו של אחיו לבין שאר הנשים האסורות. ובעוד אשתו של אחיו מותרת במקום ייבום, אבל שאר הנשים שאסורות עליו, למה שנאמר שהן תהיינה מותרות? שאר העריות לא הותרו. אני לא משווה בין אשתו של אחיו שהייתה אסורה עליו והותרה לבין שאר הנשים שאסורות עליו ונשארות אסורות עליו. אתה יודע מה? גם בלי שום דרשה הייתי לומד את זה. בלי שום דרשה אני יודע שנשים שאסורות על האדם, גם במקום ייבום הן נשארות אסורות עליו. זה שאשתו של אחיו הותרה, זה יצא לדום בדבר החדש. אין שייכות בינה לבין שאר הנשים שאסורות. אם כן חוזרת השאלה, נכון שאשת אחיו במקום מצוות ייבום הותרה לו. אבל במקרה של איסורים אחרים, כמו למשל, אם חוץ מזה שהיא אשתו של אחיו, הוא עוד נשוי לאחותה, אז זה גם אחות אשתו. למה שיעלה בדעתנו שמותר לו לייבם אישה כזאת? והפלא הגדול והקושיה הגדולה, שבשביל ללמד את הדבר הפשוט הזה, צריכים לימוד דרשה מיוחדת. התורה כותבת, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, עליה זה בעצם מילה מיותרת, לומדים גזרה שווה, שאפילו במקרה של נאמר יבמה יבוא עליה, במקום מצוות ייבום, גם כן לא תיקח. אישה אל אחותה זה לא, לא הולך. לא תיקח, גם לא בשביל מצוות ייבום. תגיד מה, אתה מעלה בדעתך שהייתי לוקח? למה שיהיה מותר? בגלל שהתירו להתחתן עם אשתו של האח במקום מצוות ייבום, בסך הכל זה יצא לדום בדבר החדש. לא משווים את שאר איסורי החיתון לאשת אחיו? למה שיהיה מותר לייבם במקרה כזה שצריך דרשה מיוחדת למעט? לא צריך את הדרשה לכאורה. אבל בכל זאת יש כן דרשה, בשביל מה צריך אותה? למה היה עולה בדעתנו שמותר לייבם את אשת אחיו, את יבימתו, אפילו אם חוץ מזה שהיא אשת אחיו, היא אסורה עליו משום סיבה נוספת של קרבה שיש לו אליה. כסל קלת החמינה, היה עולה בדעתנו להתיר, היינו לומדים את זה במידה אחרת מהי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. בניין אב, מה שנקרא ממצינו. התורה לפעמים כותבת במקום אחד חידוש, ובכל המקומות שדומים למקום הזה, לומדים מאותו חידוש, שזה נוהג גם בשאר המקומות. נקרא בניין אב או מה מצינו. היה עולה בדעתנו ללמוד במה מצינו מאשת אח. יש כאן כל מיני נשים שאסורות על האדם להינשא להן, בדרך כלל משום קרבה. ואחת מהנשים האלה זה אשתו של אחיו. אז מה מצינו באשת אח, שלמרות שבדרך כלל היא אסורה, במקום ייבום היא מותרת מייבמה? אולי נלמד אף אחות אישה? נכון שבדרך כלל היא אסורה, אבל במקום ייבום תתייבם. לכן צריך את הדרשה, שאפילו במקרה של יבמה יבוא עליה, בכל זאת אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. הגמרא מסכימה עם הרעיון, רק היא פשוט ממקדת אותו למקרה אחד בלבד, שבו שייך אפשרות לומר את הבניין אב הזה. כי קודם כל, יש כאן בעיה שצריך להתמודד איתה. בשביל ללמוד ממקום אחד שהתורה חידשה למקומות אחרים, המקומות האחרים צריכים להיות דומים. אז זהו, שהמקרה של אחות של אשתו, לא תמיד דומה למקרה של אשת אשתו של אחיו, אשת אחיו. כי הרי מידה מהתם, אשת אחיו היא אסורה עליו רק בחד איסורה. דרך כלל, משפחה רגילה, אין קשר בין אשת אחיו אליו. דרך כלל מתחתנים עם נשים מהשוק, לא דווקא, לא עם קרובות. אז אם נופלת לפניו אשת אחיו לייבום, אז כל האיסור שיש באשת אחיו זה רק האיסור הזה, בסדר, זה התורה התירה. אבל במקרה שיש קרבה נוספת לאותה יבמה, חוץ מזה שיש את אחיו, הכה, כאן למשל כשזה אחות אשתו, היא לא רק אחות אשתו, בעצם היא גם אשת אחיו. כי אחות של אשתו התחתנה עם אחיו. אז אם כן, יש כאן תרי איסורי, יש כאן שני איסורים. אז זה לא דומה לאשת אחיו סתם, שיש שם רק איסור אחד. תרץ את הגמרא, אתה צודק. אבל יש כלל שנקרא, הועיל ואותרה, אותרה. אז תכף נסביר מה פירוש, ונביא את המקור של זה. והיינו סבורים שגם כאן נאמר את זה. מהו דתימה, היה עולה בדעתנו לומר, שאפילו שיש כאן שני איסורים, הועיל וישתרי, הועיל ואותרה, אותר איסור אחד שהיה עליה, זה שהיא אשת אחיו, התורה התירה, ישתרי, אז נהיה מותר גם האיסור השני. במקרה שלנו, האיסור של אחות אשתו, היה עולה בדעתנו שיהיה מותר לייבם. לכן צריך פסוק לומר שלא. ומה המקור לזה שאומרים הועיל ואותרה, אותרה? ומנת תאמרא דאמרינן הועיל וישתרי, ישתרי. נתניה הברייתא. נאמר כמה הלכות מעניינות שנוגעות לברייתא שלפנינו. התורה קובעת, תוחמת, שלוש מחנות. שאחד קדוש יותר מהשני. המחנה המקודש ביותר, מחנה שכינה. מקום העזרה. המחנה שלמטה ממנו, מחנה לוויה. של הלוויים. הר הבית. המחנה שלמטה ממנו, זאת העיר ירושלים. היא נקראת מחנה ישראל. אדם שנטמא בטומאת צרעת, יוצא מחוץ לעיר, מחוץ לשלוש מחנות. ביום שהמצורע יש בצרעת שלו סימני טהרה, הוא עובר תהליך של טהרה, שמבואר בתחילת פרשת מצורע בספר ויקרא, ואז הוא סופר שבעה ימים לטהרתו. ביום השביעי הוא טובל, ואז הוא התחיל שלב ראשון של טהרה, מעכשיו הוא לא נקרא סתם טמא, אלא הוא נקרא טבול יום, זה דרגת טומאה קלה יותר, הוא טבל כבר. שלב הבא, בערב, הוא כבר גם לא נקרא טבול יום, הוא כבר נקרא מחוסר כיפורים, כבר טהור בשלב נוסף. ביום השמיני, למחרת בבוקר, ברגע שהוא יביא את הקורבנות, הוא יהיה טהור לגמרי. אז הוא יוכל להיכנס אפילו לעזרה. כל זמן שהוא עדיין לא הביא את הקורבנות, אסור לו להיכנס לעזרה, אבל מותר לו כבר להיכנס, ודאי לירושלים, ודאי אפילו להר הבית הוא יכול להיכנס, אבל לעזרה לא. אם כן, נתמקד במצב הזה, המצורע שנמצא ביום השמיני לטהרתו, אחרי שהוא אתמול טבל, והיום הוא כבר נמצא במצב שהוא כבר כמעט לגמרי טהור, הוא רק צריך להביא קורבנות ואז הוא נטהר לגמרי. הוא נקרא מחוסר כיפורים, זה השם שלו. מחוסר קורבנות כיפורים, את הקורבנות שצריך בשביל לתאר את עצמו, ואז הוא נטהר לגמרי. באותו יום, ביום הזה, הוא יכול להיכנס לירושלים ודאי, יכול להיכנס גם להר הבית, אבל אסור לו להיכנס לעזרה. חלק מהבאת הקורבנות של המצורע, יש קורבן אשם, אשם מצורע. והתורה אומרת שצריך לעזות מאדם של אשם המצורע, על האגודל של יד ימין ושל רגל ימין ועל השפיץ של האוזן הימנית של המצורע. זה מה שהתורה אומרת, מדם האשם. איך תיתן מדם האשם על המצורע? יש כאן בעיה. המצורע אסור לו להיכנס כעת לעזרה כי עדיין לא הביאו את כל הקורבנות שלו, לא כיפרו הקורבנות שלו. מצד שני, את הדם אסור להוציא מהעזרה. אז איך מפגישים בין הדם לבין המצורע? אלא שכשקידשו את העזרה, אחד השערים, השער שנקרא שער ניקנור, חלל עובי השער, למרות שהוא בעצם בתוך השטח של העזרה כבר, לא קידשו אותו בקדושת העזרה. יש לו קדושת הר הבית. ולתוך החלל הזה, המצורע עוד יכול להיכנס. הוא נכנס ועומד בתוך החלל עובי השער של שער ניקנור. התורה התירה למצורע יותר מיוחד, להכניס את ידו לתוך העזרה כדי שיוכלו לעזות על האגודל שלו מדם מהשם. אבל אם באותו בוקר של היום השמיני הוא נטמא גם בטומאת קרי, שזה טומאה שהוא טמא בה, הוא צריך לטבול ואז הוא טמא עד הערב, אסור לו להיכנס אפילו להר הבית. אסור לו להיכנס למחנה לוויה של הלוויים. ואם כן, דנה הברייתא על מצורע שחל היום השמיני שלו בערב הפסח. וואה, זה ממש מושלם. יותר מושלם מזה, בשביל אותו מצורע לא היה יכול להיות. היום בערב ליל הסדר הוא טהור לגמרי, אין מה לדבר. הוא רק מביא את הקורבנות המצורע, הוא יכול אפילו להיכנס לעזרה תכף. יביא קורבנות המצורע שלו, מקווה שהכהנים יהיה להם זמן עם העומס של הקורבנות הקדושים, גם להקריב את הקורבנות מצורע שלו. הוא עוד מעט נהיה טהור, נכנס לעזרה ביחד עם כל עם ישראל. אמירת ההלל, הקרבת קורבן פסח, י' בניסן, תענוג. ומה קרה באותו בוקר? נטמע בטומאת קרי. מה עושים עכשיו? הוא לא יכול להיכנס בכלל להר הבית אפילו. אבל יש כאן בעיה קשה מאוד, כי חייבים הרי, היום בערב הוא חייב הרי לאכול קורבן פסח. מי שלא אוכל קורבן, מי שלא מקריבים משלו קורבן פסח, הוא חייב קרת. אבל מצד שני הוא לא יכול להיכנס להר הבית אפילו. לא רק שלא יכול להיכנס לעזרה, להר הבית לא יכול להיכנס. כי הוא טמא בטומאת קרי. נו, מה יעשה? יש פה בעיה רצינית. אז קודם כל, וטבל. אומרים לו, אתה יודע מה הדבר הראשון? שיטבול. עכשיו הוא יטבול יום. כי כל זמן שהוא לא, אפילו לא טבל, אסור לו להיכנס להר הבית בוודאי. אבל אחרי שהוא טבל, אמרו חכמים, דין מיוחד לערב פסח. ככה כל שנה, או במהלך השנה, אם זה לא ערב פסח, מן הסתם היו אמרו לו להמתין עוד יום, ליום התשיעי, ואז היו עושים את התהליך של הצרת, של טהרת הצרת. אבל מכיוון שזה ערב פסח, ומאוד חשוב לנו שהוא יהיה את האור היום, עד הערב יוכל לאכול מהקורבן פסח כבר. אמרו חכמים, תכף אנחנו נראה שכל האיסור ש... אחד שהוא טמא בטומאת קרי שכבר טבל, שהוא נקרא טבול יום, זה שאסור להיכנס להר הבית זה רק מדרבנן. אז אם כן, אמרו חכמים, אף על פי שאין טבול יום אחר במהלך השנה כולה, נכנס להר הבית. ואסור, כי הרי אסור להיכנס להר הבית, מחמת טומאתו. אבל המצורע הזה נכנס להר הבית, מכיוון שזה ערב פסח. כדי שיוכלו, שהוא יוכל לעמוד בחלל של השער, שער ניקנור, ולהושיט את ידו לתוך, רגע, לתוך העזרה. התארת לו להיכנס להר הבית, איך אתה מתיר לו להיכנס לעזרה? אז תכף נדבר על השאלה הזאת. בכל אופן, איך התירו לו להיות בהר הבית? אמרו חכמים, מוטב שיבוא עשה של קורבן פסח, שאם אדם נמנע מהשתתפות והקרבת קורבן פסח, יש שיש בו נשקרת. וידחה את המצוות עשה, הגמרא כרגע מבינה שזה ממש מצוות עשה מהתורה, שהתורה אומרת וישלחו מן המחנה את כל אלה שהם טמאים, שאומנם זה מצוות עשה גם כן, אבל אין על זה עונש של קרת, אין בו קרת אם לא משלחים את הטמאים מחוץ למחנה. אז עדיף לצורך קורבן פסח לתת לו להיכנס להר הבית. ואמר רבי יוחנן, אל תחשוב שאנחנו עוברים פה באמת על מצוות עשה. כי מדבר תורה, אפילו מצוות עשה לטבי, זה שאדם כבר טבל, והוא רק נקרא מה שנקרא טבול יום, אם נכנס להר הבית מהתורה אין בזה שום איסור. רבנן אסרו את זה, שנאמר, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה, בהמשך הפסוק שם בדברי הימים, וירושלים בבית השם, ואז כתוב שם את השלוש מילים, לפני החצר החדשה. מהי חצר החדשה? אמר רבי, ככה גורסים. הכוונה להר הבית. למה היא נקראת חצר חדשה? שחידשו בה דברים והוסיפו על הקדושה שלה, מדרבנן. ואמרו, שנכון שמהתורה לטבול יום מותר להיכנס להר הבית. אדם שהיה טמא וטבל והיום בערב הוא כבר אמור להתאר, מותר לו להיכנס להר הבית. בכל זאת לא ייכנס להר הבית שמוגדר כמחנה לוויה. מכיוון שכל האיסור של אדם שאמור בערב כבר להיות האור, אחרי שהוא כבר טבל, כל האיסור שלו להיכנס להר הבית, זה רק דרבנן, לצורך קרבת קורבן פסח, חכמים מתירו את זה. אבל כמו שכבר שאלנו קודם, בסדר, ברוך הבא, אותו מצורע נכנס להר הבית, יפה. איפה הוא עומד? בעובי של החלל של שער ניקנור, יפה מאוד, הבא לתאר, מסיים אותו. בוא ונעזור לך, מה עכשיו השלב הבא שהוא צריך לעשות? להושיט את ידו לתוך העזרה, כי הרי צריכים לעזות מהדם של האשם על אגודליו. רגע, איך אתה מזה? אתה לא יכול להוציא את הדם להר הבית. והחלל של השער, איך מותר למצורה לעמוד שם? כי לא קידשו אותו בקדושת העזרה, הוא קדוש רק בקדושת הר הבית. אז איך תוציא לשם את הדם? הדם הרי אסור להוציא אותו מהעזרה, אסור להוציא אותו להר הבית, את הדם של הקורבן. אמרנו, טוב, זה לא בעיה, התורה התירה במיוחד בשביל מצורה, שיוכל להכניס את ידיו לתוך העזרה. ואף על פי שיש כלל שאומר אולה בשם ריש לקיש, במסכת זבחים, דף למד ב', שגם אם אדם מכניס רק את היד, זה נקרא כאילו הוא נכנס כולו לעזרה, והוא מקבל על זה מלכות, אז איך הוא יכול להכניס את היד? אז בסדר, זה שהוא מצורע, התורה התירה לו. אבל הוא גם תמה תומת קרי. ויש לו איסור חמור להכניס את היד לעזרה. אז איך התירו לו? אמר אולה, מה טעם? אתה יודע למה התירו לו? וכאן הוא מביא את הכלל שאמרנו קודם. הועיל ואישתרי, אישתרי, הועיל והותר לצרעתו, מחמת שהתורה התירה לו. אפילו שהוא אסור להיכנס לעזרה, מחמת התומה הצרעת. התורה התירה לו להכניס את היד לתוך העזרה. הותר גם האיסור לקירויו. גם מחמת התומה השנייה שלו, הותר. אם כן, אותו דבר גם לגבי ייבום. הועיל והותר האיסור של אשת אחיו, הותר גם האיסור שאם אותה אישה היא אחות של אשתו, האיסור של אחות אישה, ככה היינו סבורים לומר. בשביל זה היה צריך פסוק מיוחד ללמד שלא. הגמרא מקבלת את זה, היא רק אומרת שזה לא נאמר על כל המקרים. כי במקרה אחר, במקרה מסוים במצוות ייבום, מדמי זה הרי לא דומה לדעולה. למה? כי אמנם תנח, זה באמת מובן, במקרה אחד אפשר להשוות אותו לדבריו של אולה. כי נתבונן במקרה שעליו אולה דיבר. בשלב הראשון הייתה תומת צרת, בשלב השני הייתה תומת קרי, ומכיוון שהותרה תומת הצרת, הותרה גם תומת קרי. אם כן, במקביל לזה, אם קודם כל היה איסור אשת אחיו, כי קודם כל האח התחתן עם אשתו, באותו זמן האישה לא היה לה שום קשר עם היוון. ובשלב השני, אותו יוון מתחתן עם אחותה, ואז נהיה כאן איסור נוסף של אחות אשתו. אז אתה יכול גם לומר כאן, הועיל והותרה אשת אחיו, הותרה משום איסור אחות אשתו. אז לכן, תנח איך, דקודם כל נשא מת. בשלב ראשון התחתן זה שעכשיו נפטר, האח ההוא שנפטר בלי ילדים, ואז אשתו נאסרה על היוון, בשלב הראשון באיסור שהייתה אשתו של אחיו, אשת אח. ורק אחר כך היוון מתחתן עם אחותה. נשא חי, זה שעדיין חי, זה שמאכלים לו אריכות ימים דווקא, למה לא? היוון התחתן עם אחותה, ובאותו רגע אשתו של אחיו, מי שבהמשך היא יבמה, כשבעלה מת, הפכה להיות עכשיו גם אחות אשתו. במקרה כזה, שהאח שנפטר התחתן קודם, ורק אחר כך היווה מתחתן עם אחות אשתו, אז באמת מובן. קודם כל היה כאן האיסור הראשון, היוומה הזאת הייתה אסורה על היוום, קודם כל רק באיסור אשת אחיו. בשלב השני, כשהוא התחתן עם אחותה, היא גם נאסרה עליו באיסור של אחות אשתו. אני יכול לומר, הועיל והותר האיסור של אשת אחיו, הותר האיסור המאוחר יותר של אחות אשתו. דמיגו, מתוך, דאישתרי איסור אשת אח, מתוך שהותר האיסור הראשון של אשת אח, משום מצוות טיבום, אישתרי נמי איסור אחות אישה, הותר גם האיסור השני של אחות אישה, כי זה היה בשלב השני. אלא במקרה הפוך, שהיה מתחתן קודם ואחר כך התחתן אחיו, זה שנפטר, אלא במקרה שקודם כל נשא זה שעכשיו חי. ואם כן, אחותה נאסרה עליו בשלב הראשון כאחות אשתו. בהמשך, אולי הם הכירו וכל זה, אז הציעו להתחתן אח שלו עם אחותה, עם אחות של אשתו. בקיצור, בשלב השני, זה שנפטר, התחתן עם האחות של היוון, עם האחות של אשתו של היוון. במקרה כזה, שקודם כל נשא זה שעכשיו חי ואחר כך נשא האח המת את אחותה, אם כן, בשלב הראשון, זאת היבמה, באיזה איסור היא נאסרה על היבם? שהיא אחות של אשתו. כי הוא התחתן עם אחותה עוד לפני שאחיו התחתן איתה. בשלב השני, כשאחיו, זה שנפטר, התחתן איתה, היא נאסרה עליו גם בגלל שהיא אשת אחיו. במקרה כזה, איך אתה אומר מתוך שהותרה, הותרה? מתוך שהותר איסור, שהאיסור שהיה אחר כך, הותר גם האיסור שהיה קודם? מה פתאום? אין דבר כזה. מתוך שהותר האיסור של אשת אחיו, גם יהיה מותר האיסור של אחות אישה? מה פתאום? אחות אישה היה קודם? איסור אחות אישה קדים? במקרה כזה אנחנו לא אומרים שמתוך שהותר איסור אחד, הותר גם האיסור השני. והגמרא ממקדת את זה עוד יותר ואומרת שאפילו במקרה שאנחנו אומרים שאפשר לומר הועיל והותר, האיסור אחד הותר גם איסור אחר. במקרה שהאיסור הראשון היה שהיבמה נאסרה על היבם כאשת אחיו, ובשלב השני נאסרה עליו גם כאחות אשתו. במקרה הזה אמרנו שבאמת אפשר לומר הועיל והותרה הותרה, אבל זה לא בכל מקרה. למה? כי אם תדייק בדבריו של אולה, תשים לב דבר מעניין. הוא דיבר על זה שהמצורה הגיע כבר, ברוך השם, ליום השמיני לצרעתו, אחרי שאתמול הוא כבר טבל, וכבר היה ערב אתמול, ונהיה היום של היום השמיני, וכל מה שחסר לו זה להביא קורבנות, וביום השמיני הוא נטמע בטומאת קרי, מבעוד יום. שמת לב לזה? אם כן, יוצא כאן איזשהו דבר מחודש. למה לא כתוב שהוא נטמע במהלך הלילה? מה ההבדל אם אדם נטמע בקרי בלילה או ביום? הרי בכל מקרה, אם הוא טובל, הוא לא יהיה טהור עד הערב. יש כלל, אדם שנטמע בקרי, הוא צריך לטבול, ומתי הוא יהיה טהור? רק הוא בא השמש וטהר, רק שנהיה הלילה. עכשיו, אם הוא נטמע בלילה, הוא טובל, והוא צריך להמתין עד שיגיע הלילה הבא. צריך להמתין עד שיהיה יום ועד שיגיע הלילה הבא. ואם הוא נטמע ביום, הוא צריך לטבול ולהמתין עד הערב. אז למה אולה דיבר דווקא על מקרה שהוא ראה קרי ביום? למה הוא לא דיבר על זה שהוא ראה בלילה? מה זה משנה אם זה ביום או בלילה? אתה יודע מה זה משנה? פשוט. כי ברגע שהגיע היום, השמיני, והמצורע הזה מבחינת הצרעת, כל מה שחסר לו זה להביא קורבנות. באותו רגע שמקריבים את הקורבנות, עושים את כל התהליך של הקורבנות, את החלק של התהליך של הקורבנות, שבשביל זה הוא צריך, שעם זה הוא יהיה טהור, הוא נהיה טהור. זאת אומרת, היה כמה רגעים בתחילת היום, שכל מה שהיה חסר לאדם הזה, זה רק קורבנות להתאר מצרעתו. הוא כבר הותר מצרעתו. זה נקרא שהוא כבר הותר מצרעתו בזמן הזה. כי כל מה שחסר זה רק להביא קורבנות, הגמרא קוראת לזה שהוא הותר כבר מצרעתו. לאחר מכן הוא נטמע בקרי, במהלך היום. אז אומרים, מתוך שהוא הותר לצרעתו, הותר גם לקריו. ברגע שהוא טבל, מתירים לו להכניס את ידו לעזרה. אז במקביל לזה, במקרה של ייבום, צריך שיהיה זמן מסוים שהיבמה מותרת על היבם לגמרי. ורק לאחר מכן היא תיאסר באיסור שני. זאת אומרת, צריך שיהיה זמן מסוים שהאיסור הראשון הותר לגמרי, ועדיין לא חל האיסור השני, ורק לאחר מכן חל האיסור השני, אז אומרים מתוך שהותר האיסור הראשון, הותר גם האיסור השני. כמו לגבי מצורע, כן? מצורע, ברגעים הראשונים של היום, הוא כבר היה מוגדר כהותר מצרעתו, כי כל מה שחסר לו לקורבנות, זה נקרא שהוא כבר הותר. ורק לאחר מכן הוא ראה קרי, אז אומרים מתוך שהותר לצרעתו, הותר לקריו. אבל במקביל לזה, מה צריך להיות לעניין ייבום? שהיה זמן שמצד איסור אשת אחיו, היא כבר הותרה לו לגמרי ליבם, ורק לאחר מכן היא נאסרה עליו כאחות אשתו. ובאיזה מקרה מדובר? אפילו במקרה שזה שמת בלי ילדים, הוא התחתן קודם. אפילו אם נשא מת קודם. ואז האיסור הראשון שהיה ליבם להתחתן עם היבמה, היה איסור אשת אחיו. נמי, תינך, זה באמת מסתדר טוב, ובאמת זה המסקנה שרק במקרה הזה זה מסתדר, שיש פה חידוש. איך דנסה מת? קודם כל, זה שנפטר בלי ילדים, עוז בחייו התחתן עם, עם האישה. באותו זמן לאישה הזאת לא היה שום קרבה ליבם, חוץ מזה שהיא התחתנה עם אחיו. והוא עוד מת לפני שהיבם התחתן עם אחות, אשתו. באותו זמן שהבן אדם מת בלי ילדים, אשתו נפלה ליבום לפני היבם, והיא הותרה לגמרי מאיסור אשת אחיו, כמו כל יבמה רגילה. ואותו יבם, במקום להתחתן איתה, הלך והתחתן עם אחותה. ואז היבמה נאסרה על היבם באיסור שהיא אחות אשתו. אז אני יכול לומר אולי, היה עולה בדעתנו לומר, תשמע, היא כבר הייתה אסורה עליו הרי, לפני שבעלה נפטר בלי ילדים, הייתה אסורה ליבם כאחות, כאשת אחיו. והיא הותרה מהאיסור הזה, מאיסור אשת אחיו, בזמן מסוים. ולאחר מכן, כשהוא התחתן עם אחותה, היא נאסרה עליו באיסור אחות אשתו. הייתי אומר, רואיל והותרה קודם מאיסור אשת אחיו, ועכשיו תהיה מותרת גם מאיסור אחות אשתו, בשביל זה צריך פסוק ללמד שלא. נחזיה דבני בני, כי הרי אותה יבמה הייתה מותרת ליבם בין הזמן שבעלה נפטר לבין הזמן שהוא התחתן עם אחותה. אז אני אומר, מתוך שהיא יותרה מאיסור אשת אחיו, היא הרי יותרה לגמרי מהאיסור הזה, היא עכשיו תהיה מותרת גם מאיסור אחות אשתו. ובשביל זה צריך פסוק לומר שלא. וזה באמת המסקנה, שזה התירוץ של הגמרא, שבמקרה הזה צריך את החידוש. אלא במקרה שהיא לא הותרה אף פעם, אותה יבמה ליבם, מהאיסור של אחות אשתו, מעולם היא לא הותרה. למה היא מעולם לא הותרה? כי מדובר פה במקרה שקודם כל, אפילו במקרה שקודם כל נשא מת, גם אם קודם כל התחתן אותו זה שנפטר בלי ילדים עם האישה הזאת ולא מת, הוא עדיין חי בינתיים, בחיים שלו אחיו התחתן עם אחות אשתו ואחר כך נשא אחי את אחות אשתו. אותו חתונה, יכול להיות שההוא שנפטר בלי ילדים עוד השתתף בה, אולי אפילו יש תמונות מזה, אולי אפילו וידאו, רואים אותו. באותה חתונה, אשתו של זה שנפטר בלי ילדים, נאסרה על היבם, על אחיו, באיסור נוסף. עד עכשיו היא הייתה אסורה בגלל שהיא אשת אחיו, עכשיו היא נאסרה גם בגלל שהיא אחות אשתו. יראו, היא התחתן עם אחותה. אם כן, אם אחר כך מת ההוא שנפטר בלי ילדים, במקרה כזה לא נגיד שמתוך שהותר איסור אשת אחיו, הותר גם איסור אחות אשתו. מה פתאום? כי הרי איסור אשת אחיו לא הותר לגמרי אף פעם. כי בזמן שההוא נפטר, כבר אחיו היה נשוי לאחות אשתו, ואם כן, היבמה אסורה עליו לאיסור אחות אשתו. אם כן, לא יחזה לכלל, וזה אף פעם לא הותר לגמרי האיסור של אשת אח. וכי במקרה כזה, אולה מודה, ודאי שלא. איך במקרה כזה אולה דיבר? הוא לא דיבר על זה. כי זה מקביל, אולה הרי דיבר על מקרה שאדם היה תמה בתומת מצורה, ואחר כך נתמה בתומת קרי. המקרה שלנו מקביל לאדם שהיה תמה בתומת מצורה, הגיע לליל יום השמיני שלו, מחר בבוקר הוא יכול להביא קורבנות ולהתאר לגמרי, ובאותו לילה הוא נתמה בקרי. על המקרה הזה אולה לא דיבר. הוא לא אמר שבמקרה הזה, הועיל והותר תומת צרת, הותרה גם תומת קרי. לא. הוא דיבר במקרה שהתומת קרי התווספה רק ביום, אחרי שכבר שלב, תחילת היום, כבר תומת צרת הותרה. ואז הוא נתמה בתומת קרי, אז הוא אומר, מתוך שהותרה צרת, הותרה תומת קרי. ומילו מודה אולה וחיולה לא מודה במקרה שהוא ראה את הקרי בלילה, ליל היום השמיני. שאם ראה קרי בליל היום השמיני, שהוא עדיין לא ראוי להקריא את הקורבנות מצורה. שאז למחרת, גם אם הוא טבל, אין מכניס ידיו לתוך העזרה לבעונות. למה? שהרי לא הותרה אף פעם תומת הצרת. כי הרי לא יצא משעה שהיא ראויה להביא בקורבן. הוא לא יצא מהצרת בשעה שהוא יכול להביא קורבנות מצורה. אפילו לא לרגע אחד. ואף פעם לא הותרה תומה של צרת. אף פעם לא הותרה. כי בליל היום השמיני, כבר הוא נטמע בתומת קרי. ליל היום השמיני הרי עוד לא הותר מתומת הצרת שלו, כי עדיין לא יכול להביא הוא לא יכול היה להביא קורבנות. במקרה כזה אולה לא דיבר. הוא הרי אמר שראה קרי בו ביום. ביום השמיני, לא בליל היום השמיני. אז אם כן, במקרה הזה לא אומרים אויל ואותרה אותרה. אלא באיזה מקרה כן. אלא באמת האופן היחיד שבו אומרים אויל ואותרה אותרה, זה רק כי הצטריך עליה, מתי צריכים חידוש של עליה, שהיינו אומרים אויל ואותרה אותרה, איכה דנסה מת ומת, ואחר כך נסה חי. מה פירוש? יש שלושה מקרים. המקרה הראשון, שבשלב הראשון התחתן היוום עם אחות של היוומה. היוומה אסורה עליו כי היא אחות אשתו. אחר כך, אח של היוום התחתן עם היוומה הזאת. ואז היוומה נאסרה על היוום, גם באיסור אשת אחיו. המקרה הזה, ודאי לא נאמר שכשאחיו נפטר, הועיל והותרה מאיסור אשת אחיו, היא תהיה מותרת גם מאיסור אחות אשתו. כי היא נאסרה עליו כאחות אשתו, עוד לפני שהיא נאסרה עליו באיסור אשת אחיו. המקרה השני, גם אם הסדר היה שהיא נאסרה קודם משום אשת אחיו. והמקרה הוא, קודם כל, אח של היוום, זה שנפטר בלי ילדים, התחתן עם האישה הזאת, עם היוומה. ואז היוומה נאסרה על היוום באיסור אשת אח. אחר כך היוום התחתן עם אחותה, ואז נאסרה עליו גם באיסור אחות אשתו. ובאותו זמן בינתיים, האח עדיין חי. לאחר מכן הוא נפטר, בלי ילדים, והותר האיסור של אשת אח. אבל הוא לא הותר לגמרי. למה? כי באותו זמן היא כבר גם אחות אשתו. אז אני לא אומר הועיל והותרה הותרה. מתי אני אומר הועיל והותרה הותרה? רק במקרה שקודם כל התחתן האח, זה שנפטר בלי ילדים, עם היוומה. ואז היוומה נאסרת על היוום באיסור אשת אחיו. בינתיים, היוום רווק, לא התחתן עם שום אישה. ואחיו, לא עלינו, נפטר בלי ילדים. ואז היוומה הותרה לגמרי ליוום. כמו כל יוומה שמותרת, שנופלת ליבום לאח של בעלה. במקום לייבם אותה, הלך והתחתן עם אחותה. ואז, היוומה נאסרה על היוום באיסור אחות אשתו. כאן היה צד לומר שאויל והיוומה הזאת הותרה לגמרי אחרי שבעלה נפטר מייסור. אשת אחיו, אז אולי תהיה מותרת עכשיו לאיבום, אפילו שהיא עכשיו גם אחות אשתו של היבם. על זה אומרת התורה, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה, אפילו במקרה של עליה, שלומדים גזירה שווה יבמה יבוא עליה, אפילו במקרה של איבום, בכל זאת לא תיקח. ולא אומרים מועיל ואותר איסור, אשת אח יהיה מותר גם האיסור של אחות אשתו. עד כאן דף זין.